ערב טוב, אנחנו רוצים להמשיך את הסדרה הקצרה שהתחלנו שבוע שעבר ואמורה להסתיים בשבוע הבא. שלושה שיעורים שבהם אנחנו נתעסק בחשיבות ובמרכזיות של לימוד האמונה ובהדרכות יותר מפורטות לספרים וצורת לימוד, שזה יהיה יותר בשבוע הבא. עושים את זה שם, בזה, שהם כנסו אז שיהיה לאנשים. אז אני עושה תמצית מהירה על מה שדיברנו שבוע שעבר, ולפי הדפי מקורות שמצורפים ושמסתכל במחשב. דבר ראשון, דיברנו על החשיבות האדירה שאמורה להיות לנושא הזה של לימוד האמונה או לימוד המחשבה. ולפני הסברנו מה זה בכלל לימוד אמונה. חילקנו את הלימוד התורני לחמישה חלקים. הדגשתי שכמובן ישנן חלוקות אחרות, אבל רק לסבר את האוזן. החלק הראשון הבסיסי זה מה שקראנו לימוד ההלכה, זאת אומרת, אדם צריך לדעת איך ללכת, איך לפעול בעולם הזה, להופיע את דבר השם בתוך מסגרות החיים הארציות, זה השלב הבסיסי ביותר. על גבי זה יש לנו את הלימוד של הגמרא, המשנה, שהמטרה היא לא רק להישאר בעשייה הטכנית של ההלכה, אלא להבין את הלמה, להבין את המהות, זה עניינה של הגמרא. שמפרשת את המשנה. זאת אומרת, אנחנו לומדים בגמרא איך הגענו להלכה מתוך הפסוקים. אנחנו עוד לא מסבירים מה המשמעות הרוחנית שעומדת מאחורי הפסוקים. אנחנו רוצים לתת את ההנחה שיש לנו פסוקים, יש לנו את התנ"ך, שהוא כמובן הבסיס להכל. יש לנו הלכות שנגזרו במהלך הדורות, והגמרא הולכת ומבררת איך הגענו מתוך הפסוקים אל ההלכות, על פי 13 מידות, יש כל הגמרא עסוקה בניתוחים. אז הנה, כבר אנחנו לא רק עושים את הדבר בצורתו החיצונית, אלא מתחילים להיכנס לעולם של המהות, של ההבנה, מדוע הגענו למה שהגענו. אבל זה עדיין נשאר ברמה הטכנית, זה עדיין נשאר ברמה של יש לנו פסוק, ועכשיו איך הגענו להלכה. השלב השלישי זה מה שקראנו לימוד אמונה. לימוד אמונה, לימוד מחשבה, זה לימוד שמסביר מה המהות שעומדת מאחורי הפסוקים. הבאנו דוגמה, אם ההלכה אומרת שצריך להניח תפילין, אז הגמרא תלמד אותנו איך הגענו מהפסוק והעלות על ידיך ולטוטפות בין עיניך, איך הגענו מהפסוק הזה לכך שצריך לעשות התפילין בצורתם כפי שהם נעשים כיום. לימוד האמונה מסביר למה, מה הרעיון הרוחני שעומד מאחורי מצוות התפילין. השלב הרביעי, או עוד פעם, לא יודע אם זה בדיוק שלב, זה אולי בא במקביל, זה נדבר על זה עכשיו שבוע הבא, שהלימוד הזה אמור להיות במקביל, כל חמשת, או לפחות ארבעת השלבים הראשונים, אבל הלימוד הנוסף, הקומה הרביעית, זה לימוד המוסר. לימוד המוסר מלשון מוסרות, כן, מלשון מקלות שמכווינים את הבהמה לתוך התלם. זאת אומרת, אם לימוד האמונה דיבר על העקרונות הרוחניים, לימוד המוסר מדבר איך מיישמים את העקרונות הרוחניים בתוך הנפש שלנו. אם בלימוד אמונה למדנו למה צריך להיות נדיבים, למה אסור להיות קמצנים מבחינה רוחנית, לימוד המוסר ייתן טכניקות איך ליישם את זה בתוך הנפש שלנו, איך מפנימים את זה בתוך הנפש שלנו. זאת אומרת, יעזור אם זה ידלק, תודה. יש מישהו שהגדיר יפה, שאמר פעם שלימוד אמונה זה בכלל ולימוד מוסר זה בפרט. שזה משהו בחלוקה הזאת. זאת אומרת, לימוד אמונה נותן את העקרונות הכלליים, לימוד מוסר מדבר עכשיו איך מיישמים את זה בנפש האישית שלנו. ודיברנו על ספרים כמו מסילת הישרים, כמו שמונה פרקים, כמו רוחות צדיקים, שהם לימוד המוסר. ואז יש את הלימוד הגבוה מכל, שזה השלב החמישי, שזה לימוד הנסתר, תורת הקבלה. תורת הקבלה זה בעצם לימוד אמונה מפותח. אם לימוד אמונה זה הבנת עקרונות רוחניים בצורה שמתורגמת למושגים שכליים, אמנם מושגים מופשטים שצריך לעבוד עליהם, אבל עדיין ניתנים להבנה באינטלקט, לימוד הקבלה זה לא כל כך לימוד אינטלקטואלי, אלא יותר הבנה של קודים. זאת אומרת, לימוד הקבלה זה העקרונות היותר פנימיים של התורה, היותר רוחניים, שנאמרים במילות קוד, שמי שנמצא שם הוא מבין. והלימוד הזה הוא צריך להיות על גבי ארבעת הקומות הקודמות, כי כפי שאמרנו כבר כמה פעמים, אם אדם קופץ ישר ללימוד הנסתר, הוא נחשף לתכנים מאוד מאוד מופשטים, שהם נראים במבט ראשון, דגש על מבט ראשון, נראים כסותרים את המציאות הנורמלית. כן, למשל, שעולם הקבלה מסביר שגם הרע הוא טוב. כן? גם הרע מוביל אל הטוב, כי הכל זה מעט הקדוש ברוך הוא. מי שמגיע ללימוד הזה, לא נרמס שהוא שומע איזה משפט, כולנו יודעים להגיד את המשפטים האלה, הרע זה טוב. בעצם הוא ממש נכנס לזה, נכנס ולומד את הדברים הללו לעומק, וזה הופך להיות העיסוק המרכזי של חייו, הרעיונות המופשטים הללו, אם אין לו מוצקות אישיותית, נפשית, מוסרית, הלכתית, זה יכול להביא לאסון. כי אז בן אדם מתחיל לפתח דפוס חשיבה, שבעצם בוא נעשה דברים רעים, או לא נזדעזע מדברים רעים, כי גם הם בעצם מובילים אל הטוב. ואנחנו רואים הרבה פעמים אנשים שנחשפו לעולמות קבליים מוקדם מדי, זה יוצר להם חוסר איזון באישיות הנורמלית. זאת אומרת, הם מתחילים... מה זה? השבתאים, זה ודאי, הדוגמה הקלאסית, נכון? השבתאות, הפרנקיסטיות, אותם התנועות שגם דיברו על רעיונות קבליים, השבתאות הפרנקיסטיות, על זה הם דיברו, שהגאולה תבוא, כן, אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו חייב וכולו זכאי. אמרו, אין בעיה, הוא לא יכול להיות זכאי, בוא נעשה שכולו יהיה חייב, כן? ואז הם היו מתעטרים בתלית ותפילין ועושים אורגיות ודברים מטורפים, כי הנה, אנחנו מחברים בין העולמות. טוב, זה כמובן דוגמה קיצונית, אבל יש גם דוגמאות שהן יותר רגועות, אבל הן מופיעות כיום. עכשיו, בן אדם חושב שהדרך להגיע לעבודת השם, זה לא על ידי עבודה וחיים נורמליים, אלא מתחיל לרקוד ברחובות כל היום, כי הוא למד בזוהר שצריך להיות בשמחה, והשמחה היא שקולה כנגד, ולוקח אפילו רעיונות קבלים, לא מהזוהר, למשל מליקוטי מוהר"ן, כן, על ידי ניגונים ומחיית כף, מתמתקים כל הדינים. לא, יש משפט כזה, שהרעיון שלו באמת, שיש... שהשמחה של האדם, הריקוד שלו, זה יוצר... זה שלי. יפה מאוד, זה אשתי. זאת אומרת שהיא לא רואה את השיעור, היא מתקשרה אליי.
יפה, אין בעיה.
נסגור את זה בבית. אבל מי שלוקח ומיישם את זה בצורה פשטנית, קרי, במקום ללמוד, לעבוד וזה, מתחיל עכשיו לרקוד כל היום ולמחוא כף לרקוד, ואומר, הנה, זה המתקת כל הדינים, זה כמובן לא זו כוונת המשורר. אז כל הדברים הללו זה דברים שצריכים זהירות, מכל מקום זה חמשת השלבים. ואחרי זה התמקדנו בלימוד אמונה. למה לימוד אמונה הוא כל כך חשוב, ומה הסיבות שהוא הוזנח במהלך הדורות. אז ראינו את המקורות הראשונים, יש את הדפים לפניכם, שוב גם בשבוע שעבר, שגם הרמב״ם, גם רבי סעדיה גאון בספר אמונות ודעות, גם הרב אבינר בשם הרב צבי יהודה, מדגישים הדגש וחזור. אמונה זה לא משהו שמסתכם אך ורק באיזה ספונטניות רגשית. קרי, אני מאמין כי אני מרגיש שיש אלוהים. זה אמנם יפה, יש פה איזו אינטואיציה ישרה אצל כל אדם, אולי אצל כל ילד אפילו, כן, שיש אלוהים. זאת אומרת, יש איזה כיוון שהמציאות זורמת אליו והדברים הם לא הפקר, זה יפה. אבל הדרך להפנים את האמונה הזו בנפש זה על ידי לימוד שכלי. זה על ידי לימוד שכלי. ככל שאדם לומד יותר את הדברים, הוא ממילא יותר מזדהה איתם, וממילא חי אותם יותר. אם אדם משאיר את האמונה אך ורק בתמימות רגשית גולמית, זה אמנם יפה, יש בזה משהו אותנטי, אבל זה א', לא יכול להחזיק מעמד כאשר יש רוחות מנשבות, כלומר, כאשר יש שאלות שכליות וכו', אבל יותר מזה. כן, זה אגב, זה סיפור שבזמנו של הרב קוק, נדבר על זה עוד במקור האחרון שנראה, אבל סמנו של הרב קוק היה תלמיד חכם חשוב בשם הרדבז, שהוא חלק על הרב קוק בהרבה דברים, עוד חשב שהוא חולק על הרב קוק. ובין השאר הוא התנגד מאוד ללימוד אמונה. למה? היה לו כזה משפט שבא ואומר, הסבתא שלי, ככה אומר הרדבז, הייתה לה אמונה תמימה, ואני רוצה אמונה כמו הסבתא שלי. כלומר, בלי יותר מדי חשיבה, באיזה ספונטניות וכו'. אז אמר לו הרב קוק, תראה, אני בטוח שהסבתא של כבודו הייתה אישה כשרה ויראת שמיים. אבל אומר, לא בטוח שהדור הזה כיום הוא בשל לאמונה כמו הסבתא שלך. זאת אומרת, היו תקופות בעם ישראל שגם האמונה הרגשית הפשוטה היא הייתה מספיקה. ככל שהדורות הולכים ומתקדמים, זה לא ירידת הדורות, להפך זה עליית הדורות, ומתחילות להישמע ביקורות שכליות ותביעות נפשיות גדולות, האמונה עצמה לבד היא לא מספיקה. אבל כמו שמעתי, זה רק תחילת העניין. גם אם לצורך העניין היה מצב שלא היו שאלות, והאדם היה יכול להמשיך עם האמונה עצמה שלו ונשאר באמונתו, עדיין זה רמה מאוד ראשונית של אמונה. כי האמונה הזו היא אמנם, שוב, יש בה איזה מימד רגשי שנותן תחושה טובה לנפש, אבל לא, אדם באמת לא חי את הדברים. אם אדם לא מבין מה זה נרות שבת, אם אדם לא מבין מה זה קידוש, אם אדם לא מבין מבחינה לא למד כוזרים, מורה נבוכים, אמונות ודעות, הרב קוק, מערל וכולי, לא למד מה זה תפילין, לא למד מה זה צניעות, כמה שהוא מבחינה רגשית מזדהה עם הדברים, בגלל הנשמה היהודית שיש לו וגלל החינוך שהוא קיבל, זה יישאר מאוד מאוד חיצוני לנפש. כי הוא עושה דברים כמצוות אנשים מלומדה. הדרך המרכזית להפנים את הדברים בנפש זה על ידי לימוד. כמובן שהלימוד צריך להביא לרגש ולתחושה ולזרימה, אבל המוקד הוא בלימוד. אז זה היה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, זה החלק שתיים שנמצא בדף שלפניכם, שגם קראנו את המקור, בזה סיימנו פעם שעברה, קראנו את המקור מההקדמה של רבנו בחיי לספר חובת הלבבות, שהוא בא ואומר, גם בלי קשר עכשיו לשאלה איך אדם יותר יחיה את דבר השם. הבנה פשוטה שחלק מלימוד תורה זה גם החלק הזה של הלימוד המחשבתי. יש איזו תפיסה מוטעת שלימוד תורה זה לימוד הלכה, לימוד גמרא. לעומת זאת לימוד אמונה ומחשבה זה משהו שעושים אותו בשביל הכיף מדי פעם. הסיבות שזה קרה הסברנו. היו לזה שתי סיבות, שהלימוד אמונה הפך להיות איזה סוג של תחביב ולא משהו מקצועי. סיבה אחת, בגלל הגלות, במשך 2000 שנה, עם ישראל היה מנותק ממערכות ארציות, ממלכתיות, וממילא הוא פיתח, שם דגש ובצדק על תורה שיותר עסקה בשרידות ולא בעולמות רוחניים עליונים. עם שנמצא בפוגרומים וביום ולילה רק מנסה לגמור את שלא הפריץ לא יהרוג אותו עד הערב, אין לו זמן ללמוד כוזרי או להתעסק עכשיו בהבנות רוחניות עמוקות של רבי סעדיה גאון. הוא עסוק כך ורק בשאלה מה ההלכות, כן? מה צריך לעשות בשביל התפקוד היומיומי של החיים היהודים. אז זה הסיבה אחת, שאלפיים שנה לא עסקו בזה, כן, מיום שנחב בית המקדש של הקדוש ברוך הוא בעולמו אל הדלת אמות של הלכה, זה לא הדרכה, זה שיקוף של מציאות, מציאות לא אידיאלית. ועכשיו לוקח זמן, שעם ישראל חוזר לארצו, צריך לוקח זמן להחזיר את המציאות לתיקונה ולהכניס את לימודי האמונה למרכז הלימוד התורני. זה סיבה אחת. הסיבה השנייה, שהיא אפילו יותר מהותית, היא פשוטה. בניגוד לכל שאר הלימודים בעולם, לימודי חול ואפילו לימודי קודש הלכתיים, הלימוד האמוני הוא יוצר אשליה שלא צריך ללמוד אותו. כלומר, בניגוד ללימוד מתמטיקה או לימוד גיאוגרפיה או לימוד פיזיקה, שאדם לפני שהוא למד הוא יודע שהוא לא יודע, כי הוא נתקל במושגים שאין לו מושג מהם, כנ"ל גם בלימוד משנה או גמרא, הלכה, אדם, אם הוא לא למד את הגמרא, אז הוא לא משלה את עצמו שהוא יודע את הסוגיה. לימוד אמונה דווקא בגלל שהוא מתעסק בתכנים שהם המהות של כל החיים שלנו, מושגים כמו אהבה, כמו צדק, כמו אמונה, כמו אלוהים, כמו כעס, כן, עסוק במידות הנפש או ברעיונות רוחניים, אז כל אדם מרגיש כבר שהוא יודע את זה. זאת אומרת, גם ילד קטן משתמש בביטויים האלה, צדק, אהבה. ההבנה שיש פער של שנות אור בין ההבנה הגולמית של ילד במושגים הללו לבין הבנה של חכמי ישראל במושגים הללו, זה משהו שלפעמים לאדם קשה להבין אותו. לכן כולנו מרגישים את זה לפעמים, שאנחנו פותחים ספרי אמונה או ספרי מוסר, אנחנו קוראים וזה נראה כזה, בסדר. כן, נחמד, מעניין, אבל מכיר, יודע, מה הרמח"ל עכשיו עושה לי 3 פרקים על מידת הזהירות. הבנתי, זהירות, אני יודע, זהירות בדרכים, לא, למדנו את זה בגן שצריך להיזהר. להיזהר זה להימנע מלעשות דברים רעים. יש זהירות בכבישים, נכון? יש את דובי דוברמן, מכירים את זה? שזה לא אתם המבוגרים מכירים את זה? זה לא מהדור שלי. בסדר? הכלב כזה שהיה מלמד זהירות בדרכים בטלוויזיה הלימודית. אז אדם אומר, אני יודע כבר מה זה זהירות. אז מה המחל עכשיו מתחיל לפרט? וזה נראה משהו שאפשר להעביר אותו. בסדר? וכן על שער המידות. והוא לא מבין שצריך להעמיק מאוד מאוד בלהבין, כי יש הבדל בין המושג זהירות כפי שהוא נתפס בצורה הגולמית שלו, לבין המושג הרוחני. העמוק, שיש בו אין סוף העמקה. מכל הסיבות הללו נוצרת תחושה מדומה שלימודי אמונה לא זקוקים להשקעה, וכמו שאמרנו, יש עולם שלם של בתי מדרש שלא רואה צורך להשקיע בכלל זמן בלימוד הזה. באמת עושים, זה לימוד מוסר, זה כן. לפני 150 שנה רבי ישראל סלנטר, אחד מגדולי ישראל, הכניס את הנושא של לימוד המוסר בישיבות. אז כל ישיבה קובעים היום חצי שעה שלומדים רמח"ל או חובת הלבבות, אבל א', זה רק חצי שעה, ב', זה רק בספרים האלה, זאת אומרת ספרים שעוסקים יותר במידות הנפש, ולא בספרים שעסוקים עכשיו ברעיונות רוחניים כמו כוזרי ומערל. ג', גם שלומדים את הספרים האלה, הרבה פעמים לומדים אותם בצורה רגשית ולא שכלית. קרי, מי שפעם ייכנס לסדר מוסר בישיבות מסוימות, יראה שזה סדר של צעקות. זאת אומרת, אדם פשוט קוראים פעם אחרי פעם את המשפטים בהמונית, מנסים באופן מלאכותי ליצור התלהבות. ותראה, הרמח"ל אומר שצריך לאהוב את השם, אתה שומע? צריך לאהוב את השם. עכשיו זה גם טוב, שאדם פעם ביום מנסה, מה שנקרא, להליט בצורה רגשית את האמונה שלו. אבל זה גם באיזשהו מקום ממצא את עצמו. זה לא עיקרי האמונה של עם ישראל. תבדקו, לפעמים אפילו יש דרשות כאלה. לפעמים אתה שומע רבנים או רבניות שנותנים דרשות, שבסוף הדרשה אתה לא לגמרי מבין מה בדיוק החידוש השכלי. זה היה יותר איזה סוג של, לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק, התלהבות. בסדר? התלהבות גדולה, ותדעו לכם רבותיי, צריך להקפיד על לשון הרע. אתם שומעים, צריך להקפיד על לשון הרע. ומשל למה הדבר דומה? לאדם שלח לסופרמרקט, ושהוא שם לא הקפיד על זה, אז בסוף הוא לא קיבל. מאוד יפה, מאוד מרשים, אבל בסוף שאתה מסכם את הדברים, אתה לא רואה כאן בדיוק איזו הבנה מופשטת של המושג לשון הרע וכו', אלא יש פה איזה משחק עם המדרשים ועם הדברי חז"ל בצורה מאוד מאוד גולמית. זה לא לימוד אמונה. לימוד אמונה זה ללמוד את הדברים לעומק, בסדר? לא רק בצורה רגשית, לנסות להבין כל מושג, להגדיר אותו מבחינה שכלית, ליצור הקשרים שכלית, בסדר? בין המושגים השונים, ועל ידי כך לפתח חשיבה מופשטת. עד כאן לשאלות? מצוין. אז תקלו בבקשה, ראינו את המקור בספר חובת הלבבות, שהרמח"ל, שרבנו בחיי זעק זעקה גדולה ומרה, הוא מספר סיפור שפעם בא מישהו אל החכמים ושאל אותו שאלה, על איזה גט שבפניי נכתב, בפניי נכתם, איזו שאלה רחוקה, הוא שאל אותו, עד שאתה מתעסק בכל השאלות ההלכתיות המאוד מאוד רחוקות הללו, הוא אומר לו, האם אתה ידעת כל מה שאתה חייב לדעתו מן המצוות אשר אינך רשאי להתעלן מהם? כלומר, עד שאתה מתעסק לי בכל מיני מקרים רחוקים בצד ההלכתי, את הדברים הבסיסיים, כמו שאמרנו, מה זה אלוהים, מה זה אמונה, מה זה אהבה, מה זה תורה, מה זה ארץ ישראל, את זה אתה מבין? שוב, נוצר כאן איזו מציאות לא פרופורציונלית של עיסוק אינטנסיבי בתחומים ההלכתיים והזנחה, אפשר להגיד כמעט הזנחה פושעת, של התחומים המחשבתיים. וזה דבר שהוא בוודאי אסור שיהיה. אם תבואו ותשאלו אם זה כך, אז למה אנחנו לא בישיבות ובמסגרות לימוד לא מקדישים 90% מהזמן ללימודי אמונה ורק 10% מהזמן ללימודי הלכה וגמרא? נכון, אם לכאורה העיקר, ההפנמה, וזה המהות של הדברים, לכאורה היינו צריכים רוב הזמן להשקיע בלימודי אמונה. אנחנו יודעים שזה לא כך. גם בישיבות שלומדים באופן רציני לימודי אמונה, עדיין זה תופס חלק קטן מהיום. כבר אנחנו מתחילים פה לדבר על הדרכה של לימוד אמונה. הרב קוק ידריך ללמוד אמונה לא יותר משעתיים ביום. בסדר? אני מדבר עכשיו כמובן מי שנמצא במסלול של בחור הישיבה, שהוא נמצא כל היום פנוי ללימוד תורה. מי שלא נמצא במסלול זה סיפור אחר. אבל זה פחות או יותר היחס, נכון? אם לימוד גמרא, בוא נעשה חשבון כמה זה יוצא לנו ביום. סדר בוקר זה יוצא בערך 4.5, נגיד 5 שעות. סדר צהריים, 3 שעות. סדר ערב, אלך על 3 שעות. מקובל עליכם. 11 שעות לימוד גמרא ושעתיים לימוד אמונה. יחס של, נו, יש פה מתמטיקה, 1 ל-5, אחד לחמש. זה פחות או יותר אמור להיות היחס. עכשיו יש ויכוח, האם שרב קוק אמר שעתיים הוא התכוון כולל שיעורים או לא כולל שיעורים. אבל אין זה שעתיים לימוד עצמי פלוס שעה שיעור ביום, או שהוא התכוון שעה לימוד עצמי ושעה שיעור. טוב, זה נושא שנדון בו. אבל קודם כל זה היחס. היחס הוא בערך חמישית מהזמן, או מקסימום רבע מהזמן, ללימודי אמונה ומחשבה, וכל השאר ללימודי הלכה וגמרה. מדוע? תשובה. אם אדם היה משקיע את רוב הזמן בלימודי אמונה ומחשבה, למרות החשיבות האדירה, כמו שאמרנו שיש להם, בעיצוב האישיות התורנית, זה היה יוצר נתק מהחיים הנורמליים, או בלשון העם, רחפנות. כמו ש... גם קורה הרבה פעמים, אני כבר עונה, וכשאדם מתעסק, אנחנו חיים בעולם הזה. ורוב העיסוק שלנו זה במציאות הפיזית. כמו שמי שילמד כל היום פילוסופיה או ספרות, הוא גם יצא כזה קצת מסובב. בסופו של דבר, אדם רוב הזמן, אני מדבר עכשיו על המיינסטרים, יש כמובן חריגים, אנשים שהם כאלה אנשי רוח, שהם כל היום עסוקים בעולם המופשט, והם עדיין נשארים עם איזון נורמלי. אבל אנשים רגילים, רובנו צריכים את רוב היום לעסוק בדברים שקשורים לעולם הזה. ולכן גם שלומדים תורה, את רוב הזמן הכמותי משקיעים בלימוד של איך דבר השם מופיע בתוך העולם הזה. זה הגמרא, זה ההלכה, זה המשנה. וחלק מהזמן שהוא קטן מבחינה כמותית, אבל קריטי מבחינה איכותית, משקיעים בלימוד אמונה. אבל היחס הכמותי זה פחות או יותר היחס. כן, עכשיו שאלות, בבקשה.
הרב, איפה, הרב מדברים על הגמרא, האמונה, איפה התנ"ך נכנס בכל העניין?
דבר על זה. תנ"ך, בגדול, זה הבסיס של הכל, גם ללימודי ההלכה וגם ללימודי האמונה, אבל בהחלט תנ"ך זה יותר שייך למשפחת לימודי האמונה מאשר לימודי ההלכה. התנ"ך ברובו, שוב, זה נבואה. בסדר, נבואה שיש בה כמובן גם פסוקים הלכתיים, בעיקר בחמישה חומשי תורה, אבל רובו עוסק ברעיונות רוחניים, מופשטיים, משלים, וגם זה הסיבה שהתנ"ך הוזנח, לימוד התנ"ך הוזנח במהלך 2000 השנה האחרונות, ועכשיו ברוך השם הוא קצת לאט לאט חוזר. צערנו בינתיים לקראת סוף הגלות, מי שהשתלט על לימוד התנ"ך בגלל הוואקום שנוצר, זה היה אקדמיה, כן, בגרמניה, שזה יצר את כל לימודי היהדות בצורתם הבעייתית. אבל מכל מקום, לימוד התנ"ך הוא גם שייך יותר לתחום המחשבתי האמוני, וגם אם דיברנו על הנושא של חלוקת הזמן, זה לא בריא שאדם ילמד כל היום תנ"ך. אדם צריך, תנ"ך זה נבואה, גם זה כמות קטנה, מאוד מאוד איכותית, שנותנת את הכיוון לכל היום, לכל העבודת השם.
זה חלק מהשעתיים של לימוד אמונה?
בואו נלך לכולה, נגיד שלא. יש שעתיים לימוד אמונה, ועוד חצי שעה לימוד תנ"ך. ועוד שעה שיעור, ועוד... בסוף אנחנו איכשהו מתקמבנים ועושים חצי יום של לימודי אמונה ומחשבה ותנ"ך, ואיכשהו משקיטים את המצפון שלנו. כן.
אני מבין שזה לא הלכה,
אתה אומר
שעות...
כן,
אבל... מישהו שבא עכשיו,
נכנס
לישיבה אחרי שספג תרבות
מערבית. אז אני אומר שוב, אני אומר פה עכשיו, לא, שיש שם מצוינת, אבל זה, אני מדבר עכשיו ברמה העקרונית. ברור שיש הרבה מאוד הדרכות. למשל, בשנים האחרונות, המכינות הקדם צבאיות, כן, אלי, עצמונה וכו', שהם אומרים, שמו, אנחנו לוקחים בחורים שבאמת, לא רק הם, כמו הרבה רבים מאוד מהציבור שלנו ששקועים עד כאן בתרבות המערבית, הם צריכים עכשיו לקבל שנה של מה שנקרא לימוד אמונה אינטנסיבי, כמותי, מטורף, כן, בשביל להפס את הבן אדם, ורק אז אנחנו מתחילים את התהליך של הלימוד מוכר טוב. אז יכול להיות גם אדם ברמה הפרטית. אדם אומר, תשמע, אני עכשיו בתהליכים בכלל של שינוי אורח חיים, לא יודע, אדם חוזר בתשובה, או למד אורח חיים, גדל באורח, בחינוך דתי, אבל הוא נמצא עכשיו בבירור מחדש של דרכו האמונית, ועכשיו אני משקיע מה למכון מהר, ונכנס מהבוקר עד הערב לשיעורי בכיתת אמונה, וכן, זה אני לא נכנס. יש גם תקופות בחיים, יש גם מצב שאדם עכשיו לוקח שנת שבתון. בסדר? שנת שבתון, הוא מרגיש צורך להתמלא בלימודי אמונה, ויושב ורואה את כל ה... לא יודע, הסדרת שיעורי הכוזרי של הרב שרקי, בסדר? במשך שנה. זה יש גם דברים כאלה. אבל ברמה העקרונית, ברמה העקרונית, הלימוד, היחס בין לימוד הגמרא ללימוד האמונה, זה בערך אותו יותר היחס של 5 ל-1.
אתה חושב שאתה נכנס
כן, זה המציאות הנוראית. זה כמו שאדם, יש כזה בתנך, נכון? אכול דבש הרבה לא טוב. כן, שאתה אוכל לחם עם דבש, העיקר זה הלחם. הדבש זה מה שנותן את הטעם. בסדר? זה נותן את כל המשמעות לאוכל. אבל הכמות היא של הפרוסה. הדבש הוא שכבה דקה. אם אדם יתחיל לאכול רק דבש, הוא בשלב יקי. בדיוק, אז אם יצאת מיצור, זה עוד יותר, זה אולי לא משל טוב במקרה הזה, אבל לפעמים אדם מרגיש עכשיו חולשה, הוא חייב לאכול כמה ממתקים בשביל להתעורר. אכן אני אומר, אבל בתזונה, המזון הרוחני הנורמלי והבריא, זה רוב הזמן הכמותי, הוא הלכתי, גמרתי, ומיעוט הזמן הוא אמוני מחשבתי. פה יש הבדל דק, או לא הבדל כך דק, בין גברים לנשים, שההדרכה היא שהגברים שהם מטבעם יותר, נקרא לזה, זקוקים להרבה יותר פרטים, כן, עיסוק בפרטים בשביל להתחבר לעבודת השם, אז שם יש יותר אינטנסיביות של לימוד הלכתי וגמרתי, והרעיון שהנפש הנשית היא באופן טבעי יותר מחוברת לרוחניות, וממילא היא צריכה פחות זמן כמותי של עיסוק בפרטים, והעיסוק התורני הוא יותר בצדדים באמת הרוחניים המחשבתיים. אז יש גם שינוי בדגשים. אבל גם פה וגם פה, עדיין, להיות מעוגן בחיים הנורמליים ולא להתחיל לרחף ולהתעסק כל היום בפילוסופיות מופשטות, זה נכון לכל השלבים ולכל המינים. בסדר? וצריך להיזהר קצת מזה. יש היום נטייה מאוד חזקה למיסטיקה. ואנשים נכנסים לקיצור, לבלבלות. יושבים כל היום, לומדים, חושבים שהם לומדים זוהר, חושבים שהם לומדים רב קוק, חושבים שהם לומדים מוהר"ן, ולא יודעים כבר מימינם ומשמאלם, איבדו לחלוטין את הגבולות הברורים ההלכתיים, וזה מסתיים לא טוב. קודם כל אדם צריך ללמוד מה אסור ומה מותר. ואחרי שזה מאוד מופנם אצלו, על גבי זה הוא בונה גם את הקומות הרוחניות. טוב. המקור השני שנמצא לפניכם בחלק 2 זה לקוח מההקדמה למסילת הישרים של הרמח"ל, שהוא כותב כך: ותראה, אם תתבונן בהווה ברוב העולם, כלומר, יש לכולם דפים? אין לכולם דפים. אז יש פה עוד? אין פה איזה עוד? תעביר בבקשה לך לכם. תעביר גם לשם ממשם. את יכולה להעביר להם? שגם אחד לי. כן, אני קורא בחלק 2, המקור השני, מההקדמה של הרמח"ל למסילת הישרים. הוא כותב כך: ותראה, אם תתבונן בהווה ברוב העולם, כי רוב אנשי השכל המהיר והפיקחים והחריפים ישימו רוב עיונם והסתכלותם בדקות החוכמות, ואחרים ייכנסו יותר אל הקודש, דהיינו לימוד התורה הקדושה, מהם בפלפולי ההלכות, מהם במדרשים, מהם בפסקי הדינים, אך מעטים יהיו מן המין הזה, אשר יקבעו עיון ולימוד על ענייני שלמות העבודה, על האהבה, על העירה, על הדבקות ועל כל שאר חלקי החסידות. הרמח"ל מתאר את המציאות שדיברנו עליה קודם, הוא כבר בזמנו מדבר, היום בוודאי שזה קיים, שאתה רואה מציאות מאוד משונה, שרוב האנשים שיש להם יכולת לימודית משקיעים את רוב זמנם או כל זמנם בלימודים הלכתיים, כן, פלפולי הלכות, פסקי דינים וכולי, ומעטים מקדישים זמן לדברים שהם בעצם המהות של כל עבודת השם. אהבה, עירה, דבקות ושאר חלקי החסידות. כן, גם בתחום המוסרי, גם בתחום האמוני המחשבתי. זה אבסורד, באמת אבסורד. מה שתפתחנו את הסיפור הזה שבוע שעבר, שאתה פוגש בן אדם שבקי בכל בשר וחלב, בכל הקונסטולציות האפשריות, ואת השאלה הבסיסית ביותר, למה מפרידים בין בשר וחלב, אין לו תשובה, חוץ מאשר לגמגם, שככה כתוב בתורה. בסדר? וכמו שאמרתי, לא יודע אם עשיתם ניסיון במהלך השבוע הזה, הצעתי לכם לעשות את זה, תעשו ניסיונות על הרבה מאוד דברים שזה מביך, פשוט מביך. אתה יכול לתפוס אנשים בני 50, אתה שואל אותם, מה התוכן של ברכת המזון? לא הצד ההלכתי. מה... הם יודעים מתי מברכים ברכת המזון, ואיך נוטלים ידיים, ואיך עושים מים אחרונים. אתה שואל אותם, מה התוכן של ברכת המזון? מה היא כוללת? תתפלו כמה אנשים יסתכלו עליכם, ויגידו שהם בעצם אף פעם לא חשבו על זה. באופן מאורפל, יש פעם תודה. תודה על המזון. זה הפחות או יותר המקסימום שאתה יכול להוציא. וכל הפירוט, העולם האמוני האדיר שקם בברכת המזון, מה כל יש הרי, ברכת המזון מחולקת לחמש ברכות, חמישה חלקים. משה רבנו חז"ל תיקן ברכת הזן, ישוע תיקן ברכת הארץ, דוד ושלמה ברכת בוני ירושלים, הטוב המטיב כנגד הרוגי ביתר, חלק החמישי חכמים הוסיפו. כל שלב שם בונה קומה נוספת בעבודת השם וכו', זה שמסתכלים עליך. מה, באמת? לא מצול נכון אף פעם להתעסק עם זה. בוודאי זה גם על פירוש על תפילות. כן, חוץ מההבנה מאוד מאוד בסיסית של תפילת 18, אף פעם לא מתעמקים יותר בתוכן של הדברים, וגם במצוות שהן בייסיק, א' ב', גם אפילו ארץ ישראל, של הבן אדם, למה כל כך חשוב ארץ ישראל? בדרך כלל בסוף אתה, חוץ כמובן שככה כתוב בתורה, והקדוש ברוך הוא הבטיח אותה לנו, אז הטיעונים שישמעו בדרך כלל זה טיעונים ביטחוניים, מדיניים, שאסור לוותר לערבים, זה פחות או יותר. וכל הדברים האלה יוצרים מציאות מגוחכת, שהאדם חי את כל חייו בניסיון להיות עובד השם, ואף פעם לא, מה שנקרא, ישיב אל ליבו מה קורה פה בדיוק, אלא הכל נעשה רק במעטפת החיצונית. חבל, חבל מאוד. עד שזה מגיע שאפילו ברגע האמיתה צריך להגיד קדיש. גם שאל בן אדם מה בדיוק המילים של הקדיש, זה ארמית, בכלל לא תמיד יודעים אפילו את התרגום. למה דווקא אומרים את הקדיש אחרי המיטה? מה העניין? כן, נפטר חלילה משהו, אבלות, הנה אבלות. אז מהר לומדים, כולם צריכים לדעת איך קוראים, איך יושבים. אבל למה קוראים? מה הרעיון הרוחני שעומד מאחורי הישיבה על הארץ? חוץ כמובן, כן, שזה אבלות, אז צריך להיות קצת מסכנים. יש פה, עכשיו אנחנו מתקרבים לתשעה באב, אדם משקיע את כל הזמן שלו בלימוד הלכות תשעה באב, הלכות תשעת הימים. כן בשר, לא בשר, כן בגדים, לא בגדים. הייתי היום בדיחה יפה, משהו שלח לי פתק כזה, שמי שלא הספיק להכין בגדים לתשעת הימים, כן, אומרים, שלא מחפשים את תשעת הימים, עשו ליבוש בגד חדש, רק בגד שכבר השתמשת בו, לא מהכביסה. זה, אז מי שלא הספיק בגדים, יש אברך שמוכן ללבוש בשבילו את הבגד בלי דודורנט, כדי שזה יהיה... וזה. אז אדם מתעסק בכל הצדדים, אבל תכלס, למה? מה קרה? אז היסטורית אולי הוא בסדר חורבן, אבל מה העניין של האיסור של אי-כיבוס בגדים והצום? חוץ מהדברים הבסיסיים שלמדנו בגן רבקה, שכן, זה, שלא צמים ואוכלים, אז ההרגשה לא טובה ולא מחפשים את הבגדים כדי שתרגיש מסכן. אבל יש לזה עוד עומקים שמופיעים בספרים, צריך ללמוד אותם. ועל זה צריך להתכוון, לקראת תשעה באב, לקראת תשעת הימים. מה זה בית מקדש? לא רק בצד ההלכתי, שזה מאוד יפה מה שעושה מכון המקדש. אנשים מבינים איך מבחינה אדריכלית היה בנוי בית המקדש. אבל מה התוכן הרוחני שמבטא בית המקדש? מה זה בית ראשון? מה זה בית שני? מה זה הקורבנות? אדם יודע לומד ספר ויקרא, כי זה היה חלק מהתוכנית הלימודים ההכרחית בכיתה ד', ללמוד ספר ויקרא. יודע לדקלם, עולה, תמיד וזה. אבל מבחינה רוחנית נפשית הוא מרגיש מנותק מזה לחלוטין. זה נראה לו משהו ברברי, משונה, לא מרגיש שום צורך להתחבר לדבר הזה. זה תכנים רוחנים שצריך ללמוד. מה זה קורבנות? מה זה בית מקדש? מה זה בונה בנפש? מה התפקיד של זה בעם ישראל? וכן על זה הדרך של זה אין סוף דוגמאות. לכן אומר הרמח"ל, אם כן, איפה איך לא יצטרך להוציא זמן על העיון הזה לדעת אמיתת הדברים ולדעת הדרך לקנותם ולקיימם? מאין תבוא החוכמה בלב האדם אם לא יבקשנה? אומר המחל, אם לא לומדים, לא יודעים. זה אשליה לחשוב. זה לא נורא, זה עם הזמן אני אבין. לא, אם לא תשב, תלמד כוזרי. אם לא תשב ותלמד עכשיו את רבי צדוק הכהן מלובלין. אם לא תשב עכשיו ותשקיע זמן ללמוד את הרמח"ל, אז לא תדע. לא תדע. כמובן, כל אחד, לפי הכמות שהוא יכול, נדבר על זה, אבל את הכיוון הכללי, את השאיפה. ואז הוא שואל את אותה שאלה ששאל רבנו בחיי. הייתכן שיגע ויעמול שכלנו בחקירות אשר לא נתחייבנו בה, בפלפולים אשר לא יצא לנו שום פרי מרוב דינים אשר אינם שייכים לנו, ומה שחייבים אנו לבורנו חובה רבה, נעזבהו להרגל למצוות אנשים מלומדה? ייתכן דבר כזה? שכל האנרגיה השכלית מושקעת בלימוד תורה רק בפלפולי הלכות ואת דבר שהוא המהות של כל החיים, את זה עושים כלאחר יד. דבר שלא לא יעלה על הדעת.
טוב,
אז זה ראינו את החלק השני. החלק ראשון ראינו שההגדרה, או בוא נגיד, הדרך המרכזית להתחבר לעבודת השם, זה על ידי לימוד שכלי. החלק השני ראינו גם את רבנו מחיה, גם את בעל המסילת הישרים, רב חל, שמדברים על זה שאם אדם לא לומד לימודי אמונה, חסר לו חלק מהותי מאוד מכל הנושא של לימוד תורה. בסדר? כל החלק של הפנים, של ההבנה, של המהות של הדברים, היא חסרה. החלק השלישי שנמצא לפניכם בדף, זה עוד זווית שעבורה חובה ללמוד לימודי אמונה, זה הזווית, הייתי אומר, היותר שולית, אבל הבאתי גם אותה, שזה הבנה פשוטה. דע מה שתשיב לאפיקורוס. זאת אומרת, אדם, זה לא העיקר, אנחנו לא לומדים לימודי אמונה בשביל לדעת מה להשיב, אנחנו לומדים לימודי אמונה בשביל שאנחנו נפנפנים ונחיה את עבודת השם. אבל לפעמים יש גם ציווי מחכמים שאדם ידע להתמודד עם ביקורות כלפי התורה והמצוות. כן, נכון, דאגה מה שתשיב לעצמך, כידוע. אבל כאן מקורות חז"ל מדברים שלפעמים אדם אין לו בעיות, הוא מרגיש שלם וזה. יחד עם זה, אתה חי בעולם הזה, ואתה צריך גם לדעת להתמודד עם דעות זרות. כן, תראו למשל את מה שכותב רבי פנחס אליהו מווילנה, הוא כותב, וכי תאמר בלבבך, אחר אשר דיברו חכמים והגידו ולוטטו אחרי לרבכם זומנות, אם כן, איפה מי ייתן וידע למה הרמב״ם, זיכרונו לברכה, לימד דעת את העם דרכי ההיגיון הפילוסופי בספרו מורה נבוכים. על זאת השיב אליך, שראה אלה הרשעים והאמינים היו משחיתים בעם אלוהי אברהם, וראה את דורו נבוכים, וחשב מחשבות שעל ידי דרכי הפילוסופיה והמופתים, אשר ילמד באמת העם, ינצחו את אנשי המשחית. זאת אומרת, יש לפעמים עניין ללמוד לימודי אמונה ומחשבה, גם בשביל המימד הזה של היכולת להתמודד מול דעות אחרות. אני רק אוסיף שלפעמים שאנחנו מוצאים מקורות בחכמים שמדברים שלא צריך ללמוד לימודי אמונה, כן, ואומרים שעדיף אדם תמים מאשר אדם חוקר וכולי, הם בדרך כלל מתכוונים לדברים הללו. זאת אומרת, הלימוד אמונה, כמו שדיברנו עד עכשיו, שבא לבנות בנו את ההזדהות, ואת זה אין חולק שצריך ללמוד. זאת אומרת, גם אברהם אבינו, גם משה רבנו, למדו לימודי אמונה. זאת אומרת, היה להם הבנות בתחומים הפנימיים של תורת ישראל. היו מגדולי ישראל שלא אהבו עיסוק פילוסופי באמונה שמטרתו לא להפנים בנפש אלא ליצור יכולות ויכוח עם אחרים, כי הם טענו שזה משהו שיכול להסיט את האדם מהאמונה האמיתית, שאדם במקום להתעסק בלחיות את דבר השם יחשוב שהאמונה תלויה בכל מיני הוכחות לוגיות וויכוחים. למשל, הגאון מווילנה לא אהב את הפרק הראשון בספר חובת הלבבות. ספר חובת הלבבות שרבנו בחיי, הוא מורכב מכמה פרקים, מכמה שערים. השער הראשון נקרא שער הייחוד, ששם רבנו בחיי מוכיח בכל מיני הוכחות פילוסופיות, כן, בסגנון חשיבה של ימי הביניים, שיש אלוהים. הגאון מווילנה אמר לא ללמוד את שער הייחוד, וללמוד במקום שער הייחוד את ספר הכוזרי. מה הרעיון שעומד מאחורי זה? מסביר הרב צבי יהודה. שער הייחוד הוא כמובן נכון, זה לא רבנו בחיי כתב את זה, יש שם הוכחות נכונות, אבל יש חשש שהאדם שילמד את הפרק הזה יתחיל לפתח חשיבה שהאמונה תלויה בהוכחות שכליות. כן? שבגלל הפילוסופיה הזו סימן שיש אלוהים, וברגע שמישהו יפיל את הפילוסופיה הזו, אז הוא כן, יתערר כולו. לכן אגב מבינה, אל תלמד את זה, במקום זה תלמד ספר הכוזרי. ספר הכוזרי, דיברנו על זה קצת שנה שעברה מי שהיה, הלימוד אמונה שלו זה לא הוכחות, אלא הסברת המציאות. כן, אני לא אפרט את זה פה כי זה נושא רחב להבין את המשפט הזה, אבל הרעיון הוא, כן, הוא אומר את זה רבי יהודה הלוי, פתח דבריי היא הראייה שאין אחרי הצורך לא בראייה ולא במופת. כלומר, אומר רבי יהודה הלוי, אני לא הולך להתפלסף איתך, למרות שמבט ראשון זה אולי ככה נתפס ספר הכוזרי, צריך להבין אותו לעומק, אלא אני בא להראות לך איך המציאות בנויה. זה הבדל דק בין הוכחות ובין לימוד אמונה. לימוד אמונה הקלאסי זה לא הוכחות שיש לנו. לימוד הקלאסי זה לראות איך המציאות בנויה. בסדר? לימוד הפילוסופיה וההוכחות זה עוד מישור, שהוא גם נצרך, אבל הוא לא העיקר. הצלחתי להעביר את עצמי בנקודה הזו? דוגמה. למשל, הדוגמה הקלאסית. אלוהים. בסדר? מה זה אלוהים? אז הדרך הפילוסופית, תגיד, יש, זאת אומרת, אני רוצה להוכיח שיש אלוהים, כן? שמה זה אלוהים? אלוהים זה כוח עליון בשמיים, ואני עכשיו עושה כל מיני הוכחות, כן, שהעולם לא יכול לברוא את עצמו וכל הדבר וכו'. לימוד אמונה קלאסי לא יוכיח שיש אלוהים, אלא יסביר לך מחדש מה זה אלוהים. אלוהים זה בכלל לא כוח עליון שצריך להוכיח אותו, אלא אלוהים זה השלמות של העולם הזה. שזה נתון שאדם מכיר אותו מחייו שלו. זאת אומרת, לימוד האמונה פה הוא לא משתמש עכשיו בפילוסופיה, אלא מגדיר דברים מחדש במציאות. הדוגמה הזו. מי ש... זה פשוט נושא ארוך, לא רוצה לפתח אותו. מי שרוצה או רוצה לפתור את זה, אז שנה שעברה למדנו סדרה שלמה בנושא הזה, אם קראנו זה יסודות האמונה, ששם אני מקווה שהדגלנו את הנקודה הזו. מה ההבדל בין לימוד אמונה ובין הוכחות? לית אתה תסמכו עליי. בסדר, גם אין לכם ברירה, מה תעשו? זה המצב. אז זה הנקודה הזו. בכוונה לא רוצה להאריך בה, כי היא לא כל כך, בוא נגיד, אמרנו, היא הזניחה. הנקודה הרביעית היא החשובה, אני חושב, יותר מכל. הזכרנו אותה קודם, אבל תראו איך הרמב״ם מגדיר אותה. למה לומדים אמונה? אומר הרמב״ם משפטים שצריך לחקוק אותם באותיות של זהב מעל כל מקום שלומדים תורה. כותב הרמב״ם. דבר ידוע וברור שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של אדם עד שישגה בתמיד כראוי ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה, כמו שציווה ואמר בכל לבבך ובכל נפשך. שימו לב עכשיו לביטוי, אינו אוהב את הקדוש ברוך הוא אלא בדעת שידעו, ועל פי הדעה תהיה אהבה, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. אומר הרמב״ם, הדרך לעבוד את השם, הדרך, כן, לאהוב את השם, זה על פי הדעת. ככל שאדם מכיר יותר את הקדוש ברוך הוא, מכיר יותר את עולמו של הקדוש ברוך הוא, ככה הוא גם מתחבר אליו יותר. זו הדוגמה שבאנו פעם שעברה, אני עכשיו אוהב את אמא שלי, אני לא יכול לאהוב אותה אם אני לא מכיר אותה. בסדר? ככל שאני מכיר יותר את האישיות שעומדת מולי, זאת אומרת, זו אישיות חיובית, אני יותר מתחבר אליה. על מנת לאהוב את הקדוש ברוך הוא, על מנת להתחבר עם עבודת השם, חייבים להשתמש בדעת. ההפנמה, הכלי המרכזי להפנים את עבודת השם, זה על ידי הלימוד. ותראו, גם אצל נשים. זו שאלה מצוינת ששאלת. אני אגיד זה ככה. ההבדל בין גברים לנשים זה בצורת הלימוד. סליחה, לא בצורת הלימוד, בצורה שהלימוד משפיע על הנפש. זאת אומרת, גם הגבר וגם האישה לומדים באותה צורה. גם לימוד שנשים לומדות, זה לא שמדליקים נרות ושרים את הטקסטים של הרב קוק ושל זה, לומדים בשכל. ההבדל הוא בעיכול. הגבר שהוא לומד, אז הלימוד הראשוני שלו הוא מאוד קוגניטיבי, זאת אומרת הוא מאוד ניתוח קר של הדברים בטבלאות, ורק בשלב ב' אחרי הרבה הרבה ידע אינפורמטיבי שהוא הכניס לעצמו וניתח אותו ועשה בו תהליך של אינדוקציה וכולי, הוא מתחיל להרגיש גם איזה סוג של הזדהות. אצל נשים כל התהליך הוא בהרבה יותר מזורז. זאת אומרת, נשים, הלימוד הוא נעשה בשכל, אבל ברגע שזה נכנס לתוך הנפש, זה נקלט בצורה בהרבה יותר מהירה על ידי הרגש, או לתדוק על ידי האינטואיציות. זאת אומרת, נשים לא צריכות, בדרך כלל, לא צריכות הרבה קיצור פלפולים בשביל להבין את הנקודה הרוחנית. יכול להיות בגלל שנשים לא למדו עכשיו את כל הסוגיה בגמרא, הם לא תדע לתת את הניתוח השכלי, אבל מבחינת החיבור, למשל ללכות שבת, כן, לומדים מסכת שבת, גבר צריך ללמוד את מסכת שבת כמה פעמים בעיון כדי להרגיש חיבור להלכות בורר. כן, על מנת שהוא ירגיש באמת שבזה שאני בורר עכשיו את העוף מהעצמות, את העצמות מהעוף, זה אוי ואבוי, צריך הרבה מאוד עבודה אינדוקטיבית על ההלכות בצורה היבשה שלהם והפלפולית שלהם וכו'. אישה על פי רוב, הנפש הנשית על פי רוב לא צריכה את זה. היא יודעת שזה ההלכה, למדה את העקרונות הרוחניים, וכבר עכשיו, בחינתה זה... זה משהו שהנפש מרגישה סלידה, איך ייתכן עכשיו לברור דברים מהסוג הזה. זה... אבל הלימוד הוא נעשה, זה... ורואים את זה אגב בפועל, הרי תראי, מבחינת שעות לימוד תורניות, בחורה, נכון? במסגרת חינוכית דתית, מקבלת להערכתי 1 חלקי 10 שעות לימוד תורה מבן שלמד במסגרת חינוכית דתית. ואף על פי כן, בקו הסיום, יש פי 5 בנות שמגדירות את עצמן. היום יודעים את זה מסטטיסטיקות של משרדי שידוכים. יש בנות, פי 5 בנות שמגדירות את עצמן כתורניות מאשר בנים. כן, שזה אגב, בשוק השידוכים זה נותן חוסר איזון ויתרון מובהק למין הגברי, אבל זה כבר עוד סיפור. זה יכול להסביר לכם הרבה דברים בנושא הרווקות המבוגרת והתסבוכים שיש היום, אבל זו תופעה מדהימה. ש... מה זה? לא, 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 אני אומר שבן זקוק להרבה יותר שעות, וגם אז אולי הוא יצא בן אדם. אולי. בסדר, לא בטוח. ובנות רואים את זה, הן לא מקבלות הרבה שעות לימוד, אבל יש להן משיכה טבעית לרוחניות. בסדר? זה... ולכן אני אומר, אבל הלימוד הוא לימוד, לימוד הוא לימוד. זה לפעמים באמת טעות כזו, שכאילו אומרים, מה, לימוד נשי, אז לא צריך כל כך ללמוד, ורק כזה להשאיר את זה ברמת הדוגמאות. זה לא נכון. גם שנשים לומדות, לומדות עם כל היכולת האינטלקטואלית. רק ההפנמה היא בהרבה יותר מהירה ורגשית מאשר אצל הגברים. כן.
המטרה של לימוד אמונה זה כן להשפיע על הרגש
בסופו של דבר? בוודאי. אין לנו עניין ללמוד תורה בשביל הידע האינטלקטואלי, גם לא בתחום ההלכתי. כל המטרה של לימוד תורה זה לחשוף את נשמתך. אבל אומר לך הרמב״ם, אומר לך הרבוק, הדרך המרכזית לחשוף את נשמתך זה על ידי, בשלב ראשון, לימוד של תכנים שכליים. אבל כל הרעיון זה בסוף אדם. זה שאדם יודע ידע והוא לא חי את זה, אז לא עשינו מזה כלום. זה שאלה קשה. תשמע, אין בזה תשובה ברורה. זה לא שמאדם לומד שנתיים בלי להרגיש, ואחרי שנתיים הוא מתחיל להרגיש. זה לא מחולק. זה כמו כל דבר בחיים, זה מעורבב. יש דברים שכבר עכשיו אתה מרגיש איתם מזדהות, נכון? אתה תלמד עכשיו משהו ברב קוק, אני בטוח שאתה על ההתחלה יכול להרגיש, וואו, זה מדבר אליי ללב וכו'. אבל... ולעומת זאת, תלמד עכשיו גמרא, זה יתפס במקרה הטוב איזה סוג של פלפול משפטי שאולי, אולי מעניין מבחינה אינטלקטואלית. אולי. אבל ככל שהשנים עוברות, אם אדם נכנס, הוא פתאום, כן, מרגיש שגם בתחומים ההלכתיים הוא מרגיש איזה סוג של הזדהות. בסדר? זה אומנם קשה יותר. ויש תחומים שבהם זה יותר, סליחה, ויש תחומים שבהם זה בא לידי ביטוי פחות. ויש דברים שהוא התחיל להזדהות ופתאום זה חוזר אחורה, מה שנקרא רגרסיה, ויש כאלה הפוך, יש פתאום קפיצת מדרגה. אבל כשאדם מסתכל בראיית מקרו, אחרי כמה שנים, אדם כבר אמור להרגיש הזדהות ולו ברמה בסיסית של כמה שנים, בכוונה, עציתי פה, לא שנים ממוספרות, אבל אדם כבר מתחיל להרגיש הזדהות בדברים בסיסיים. כמו שאמרתי, יש דברים שכולן, מה בשבת? דלקת נרות שבת, קבלת שבת, קרליבך, אנה בכוח של עובדיה חממה, מרגיש כזה, וכו'. וגם התחלה של משהו. כמובן, אבל זה התחלה. כן.
למרות שאני דיברנו על נושא של תהליך וזה, אבל לפעמים יש רגעים שאני יוצא לכם וחושב לעצמי, או שאנשים אחרים שואלים אותי, ולא כל כך סגור על זה. למשל, אם שאלו אותי, מה אתה לומד בישיבה?
מה אתה לומד בישיבה? תגיד להם, אני חושף את נשמתי. ישפזו אותך. תגיד להם, אני לומד לימודי יהדות מתקדמים. על מנת להשיג תואר אקדמי. אז זה ירגיע את האנשים. אז זה אומר שאתה עושה משהו בחיים, בכל זאת. מה זה?
אני יכול להסביר
את זה קשה. אתה חי, אנחנו חיים היום בתרבות מאוד חומרנית, מאוד תועלתנית. שאתה מתחיל לדבר במושגים רוחניים, רוב בני אדם בכלל לא מבינים מה אתה רוצה, זה נשמע להם הזוי. אבל אם אתה מדבר עם אנשים שיש להם משמעות לעולם הערכים, אתה אומר, כן, אני לומד תורה כדי להתחבר לעולם הערכי. בסדר. יש כאלה שזה כן מדבר להם. יש כאלה שהסתכלו עליך במבט של מה קרה לילד. בסדר, תלוי מי אתה מדבר.
אני חושב שבסדר, אתה לומד, אבל אתה
נמצא
פה באיזה חממה שעושים לך שטיפת מוח.
טוב. ויש לומד זאת שהוא נמצא, אתה מבין, בתרבות הפוסט-מודרנית, זה לא שטיפת מוח, אלא זה עצמאות מחשבתית מוקלטת, ברור. מה זאת אומרת? ברור שאדם נחשף כל הזמן, שנייה, אני באמצע, שאדם נחשף לתכנים לימודיים בכל מקום שהוא נמצא. והרעיון זה שהוא יפעיל את הביקורת השכלית, להבין את מה שהוא שומע ומה הוא לא שומע.
הוא ממש טיפת מוח, ונדלקתי נורה שאומרת, אולי זה העולם שלי, אולי זה ההורים. תלוי מי שואל, אם זה ההורים צריך מאוד בעדינות להסביר להם, נכון?
תמיד נכון,
תמיד. אבל אם זה סתם מישהו ברחוב, או איזה חבר, אל תעשה לו חשבון. מה שבא לך...
תן לו כפה. טוב, לא ניכנס כבר לטקטיקות של הסברה. בסדר, בגדול, פה ברמה העקרונית. אז תראו גם את מה שבחלק 4, את הפסקה השלישית של הרב קוק, גם פסקה מאוד חשובה. הידיעה הברורה מחוללת את הרצון. כשהיא עומדת על הבסיס הטוב, חמדת הטוב, כל שהיא מתבררת יותר, כך היא מתחזקת. ככל שאדם יותר מברר את הטוב, כך הוא גם יותר רוצה אותו. כל מה שמתברר יותר, שהטוב הוא טוב באמת, כן, הרצון מתגבר. זה אגב, הדרכה מעשית. אדם מרגיש שיש נקודה מסוימת בחייו, שהוא לא מספיק חש אליה חיבור רצוני, שילמד אליה. אדם מרגיש שהנושא הזה של שליטה עצמית קשה לו. לכל תחום. בתחום אכילה, בתחום המין, בתחום הריכוז. שילמד על הנושא הזה. כל שתלמד על זה יותר, זה יחדד לך יותר את הרצון בנקודה הזו. תפילה, גם דוגמה. הרבה אנשים יש תמיד בעיות עם תפילה בכוונה. צריך ללמוד על תפילה. כל שאדם ילמד יותר תפילה, גם בתחום ההלכתי וגם בתחום האמוני, התפילה תהיה יותר בכוונה. פשוט. למדנו מזה, שימו לב את הסטיקר, כן? את המשפט שזה מה שזוכרים מהפסקה הזו. הידיעה, הרצון והיכולת אינם תמיד אחוזים יחד. אדם רוצה למצוא כוחות בעצמו לעשות דברים מסוימים, תלמד, תברר את הידיעה. הידיעה מחזקת את הרצון, והרצון מחזק את היכולת, את העשייה. בכל תחום. אדם רוצה, לא יודע, להיות חייל קרבי, במידה ויש לו את הפרופיל, שילמד למה חשוב להיות חייל, זה יגביר אצלו את הרצון, והרצון ייצור אצלו את המוטיבציה גם לפתח אורח חיים מעשי, שייכנס למסלול הזה. זה הדבר ה... כמובן שזה מה שהרב קוק אומר פה, זה ההבנה העקרונית. החיים הם, כמו שאמרנו, הם לא שחור לבן. זאת אומרת, כשאדם רוצה להתגבר על משהו, אדם רוצה לעשות דיאטה, זה לא רק מספיק שהוא ילמד בצורה מופשטת על החשיבות הדיאטה, אלא גם צריך ליצור מערך חיים מלאכותי, רגשי, שיכריח אותו, כן, להיכנס לאורח החיים הזה. אבל מכל מקום, אם בן אדם לא רוצה ברמה הבסיסית להיות רזה יותר, או לא מבין למה צריך להיות רזה יותר, אז הוא לא יצליח להתקדם לשום מקום. קודם כל, בן אדם יודע שזה נכון, בוודאי שמבחינה בריאותית וזה, אסתטית, לא יודע מה צריך להיות כך. ועכשיו, איך עושים את זה? זה מוסיפים עוד הרבה תוספות מלאכותיות. אבל הרעיון הבסיסי הוא שהידיעה היא הבסיס לכל התגברות הרצון, זה נשאר ככלל ברזל. טוב. אז למדנו מזה, שוב, כדי להתחבר לעבודת השם, הידיעה זה הכלי המרכזי, הלימוד השכלי, האמוני, זה הכלי המרכזי להפנמה. הדבר החמישי, שאנחנו נעשה אותו בקצרה, למרות שהוא ארוך מאוד, זה אומר הרב קוק, משהו שיתחדש בדור שלנו. זאת אומרת, לאורך כל הדורות היה צריך ללמוד לימודי אמונה, כמו שאמרנו. לאורך כל הדורות, כל גדולי ישראל, כמו שראינו רבנו בחיי, הרמב״ם, הרמח"ל, צעקו שצריך ללמוד אמונה, וברגע שלומדים אמונה, לא מפתחים הזדהות עם דבר השם, וכו' וכו'. אבל, וזה אבל הגדול, בכל הדורות כולם, אומר הרב קוק, גם אם אנשים לא למדו אמונה, אמנם זה יצר איזשהו פער בעבודת השם שלהם בין העולם החיצון לעולם הפנימי, אבל עדיין, מבחינה רגשית, האמונה התמימה הרזיקה מעמד. כולנו יודעים את זה. סבותינו וסבתותינו, וסב סב סבותינו, וסבתיו סב סבתותינו, הם לא למדו כוזרי. מן הסתם גם חלק גדול מה שאמרנו פה, זה לא היה מדבר עליהם. ויחד עם זה, הם היו בלב ובנפש, יותר מאיתנו, אחוזים בתורה ובמצוות. והיו מוכנים לקפוץ ללהבות האש ולמסור את חייהם בשביל לא להכניס לפה משהו לא כשר. היית שואל אותם למה? הם לא ידעו בדיוק להסביר למה. אבל זה לא, אבל מבחינה רגשית זה לא הפריע להם. אומר הרב קוק, הדורות האחרונים, מדבר לפני 100 שנה ובוודאי גם בדור שלנו, המציאות השתנתה. כיום, אם אדם לא יברר לעצמו מבחינה שכלית את עולם האמונה, גם הרגש שלו לא יישאר במקום. פעם, למעט יחידי סגולה, היום כאשר אדם לא לומד את לימודי האמונה ברמה זו או אחרת, קיצור, זה לא עובד. יש מר אנשים שזה עדיין מספיק להם, אנשים שהנפשות שלהם הם מלפני 300 שנה, שאומרים, מקבלים ובסדר, התרבות לא בנויה ככה. וזה כל מאמר הדור של הרב קוק, שהתרבות השתנתה, מה שנקרא, עם ישראל חוזר לארץ ישראל, מופיע תורת ארץ ישראל, ישנה תביעה לברר דברים מבחינה שכלית, מבחינה ביקורתית, ולכן לימודי התורה, לימודי האמונה, חייבים עכשיו לפתח את התחום הזה. כמו שאמרנו, זה היה נכון בכל הדורות, אבל עכשיו זה הפך להיות קריטי. ובלי זה אומר הרב קוק, כמו שראינו, ולצערנו זה קרה, ועכשיו מנסים לעצור את זה, עולם התורה התמוטט. יש תהליך כפירה אדיר ששוטף את כל העולם, שאלפיים שנה, גם להבדיל אצל הגויים, כן, התרבות הנוצרית המוסלמית, הם היו דתיים כולם בלי לשאול שאלות, ב-300-200 שנה האחרונות, השאלות מתחילות להישאל, וכאשר אין תשובות, נוצרות כפיות. בסדר? אין וקום. לכן אומר הרב קוק, הסתכלו בבקשה בחמש, כן, יש פה ציטוט ממאמרי הראייה, כותב הרב. התבררו והתלבנו והצטרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכילים יבינו. שימו לב לביטוי של הרב קוק. כל דבר שיש לו תעודה, כלומר יש לו מטרה, הוא מתחזק במציאות. ולפי רוב צורך התעודה בזמן ההוא, כן היא מידת אילויו. אומר הרב, כל דבר שאתה רואה תנועה שמתגברת במציאות, סימן שההשגחה האלוהית סיבבה אותה כדי לתקן משהו. דברים לא מגיעים ככה סתם לעולם. ואז הוא מביא את, כן, את הדוגמה. מפני מיעוט הדרישה בדעת אלוהים וההתרשלות בזה, בגלל שבמשך אלפי שנה לא עסקו בלימודי אמונה ומחשבה בצורה רצינית כמו שתיארנו, עלו כמשונים, כן, כמשונים זה תחב, עובש, כן, אבק, הצטבר אבק בציורים הפנימיים של האדם, וכל המושגים הנדרשים להשלמתו ביחס לתורה ולשם השם, דלגו כמה שורות, כדי לצרף, אני רואה את הפסקה הבאה, כדי לצרף את השיגים ולהעמיד הדעות ועימהן הרגשות והמעשים על תארתן, נמצאים במציאות עזי פנים, הקדוש הוא שולח לעולם חוצפנים, שולח לעולם אנשים כופרים, שהמשוללים מכל הכרה, תאורה וקדושה ומכל עול קדוש וראוי, והם ביותם ריקים מכל דבר חיובי וטוב, אינם נלקים גם כן בשיבושים הבאים לרגלי הקניינים הרוחנים החיובים והטובים, וכפי צורך הבירורים ידם תקיפה והשפעתם גוברת. אומר הרב קוק, כאשר עולם התורה לא מברר את לימודי האמונה ומשאיר את המושגים האמונים בצורה שטחית, מה שקורה זה מה שנקרא לא, מה שלא הולך דרך הראש, הולך דרך הרגליים. הקדוש ברוך הוא גורם שתגיע תנועה של כפירה, תנועה שתתחיל לשאול שאלות על הדברים, וכאשר הם לא יקבלו תשובות, הם לא יסכימו להוריד את הראש, להגיד טוב טוב, אם התורה אומרת אני מקבל, אלא הם יכפרו, וזה יכריח את אנשי התורה לפתח מחדש את עולם האמונה. זה השגחה אלוהית. וזה בכל תחום. בתחום ביחס לתורה ולמצוות, ביחס לארץ ישראל, וביחס לכל דבר קדוש ויקר. אם הדברים לא מתבררים, שאלות מתחילות להישאל, ויש להם מטרה. מטרה היא לברר את המושגים האמוניים. זה נקודה חשובה, צריך להדגיש פה. זה לא שרפוק בא ואומר, טוב, צריך היום ללמוד אמונה כדי לענות תשובות לשאלות שהחילונים שואלים, וברגע שהם יקבלו תשובות אז אפשר לחזור לא ללמוד. לא זה הכוון. צריך ללמוד אמונה כי צריך ללמוד אמונה. כי בלי לימוד אמונה כל עבודת השם היא נעשית בצורה שטחית וחיצונית. מכיוון שלא לומדים אמונה, הקדוש ברוך הוא, ההשגחה האלוהית מסבבת שיהיה הכרח ללמוד אמונה. כי אם לא תלמד עכשיו אמונה, כל העולם התורני יתמוטט. ואתה תראה עכשיו מיליוני אנשים, תוך 150 שנה, הופכים להיות דתיים, הופכים להיות חילונים. ועכשיו הדברים ילכו ויתבררו, ותיבנה קומה חדשה בעבודת השם. וזה העיקרון שהרב קוק מסביר את כל הנושא של התקופה שלנו, שמה שאנחנו רואים ב... מאות שנים האחרונות, שמבחינה רוחנית העולם מתמוטט מול עינינו, אומר הפוק, זה דווקא הפתח לישועה. זה הפתח לגאולה. כי ההתמוטטות הזו, היא עכשיו מכריחה את המציאות להתברר ולבנות קומות יותר עליונות, יותר מבוראות, יותר שכליות, יותר אמוניות. וככה הדברים מתקדמים במציאות. היינו מעדיפים שזה לא יתקדם ככה. אבל כמו שאמרתי, מה שלא הולך בטוב, אז הולך בקושי. אבל הקדוש ברוך הוא ישיג את שלו. העולם האמוני ילך ויתברר, ועכשיו שהוא ילך ויתברר, הוא יצליח לתקן, אחרי הרבה מאוד מאמצים, את כל אותם אלה שעזבו את עולם התורה, כי זה היה נראה להם לא מבורר ולא מעמיק, וכן על זה הדרך. בסדר? תסתכלו בדף האחרון, במקור מאוצרות הראייה, תסתכלו שם באמצע, במה שמודגש בקווים. כל החורבן המוסרי שבא לעולם, כל פריקת העול של התורה והמצוות המעשיות, הכל בא מצד שהרגש והמחשבה טובים את תפקידם. ומתוך שאין דורש ומבקש למלא את הדרישה הגדולה הזו על ידי הרחבת הדעת והערה של המאור הפנימי של חוכמת ישראל, של נשמת התורה, מכיוון שאתה לא עונה לצרכים הנפשיים והשכליים של בני הדור, על כן הרוח מתקצף ואינו יודע מה. ולכן יש לך פה עכשיו, כן, קצף, זאת אומרת, כפירה וקריסה של כל המערכות הדתיות, בגלל שאין את התשובות. ויוצא מכאן שהדבר החשוב ביותר היום, בעולם התורה זה לברר את הנקודות הללו. לא נכנס שוב להדרכה מעשית, כמה כל אחד צריך לעשות את זה. ואמרנו, היחסי מבחינה כמותית, איך בונים את זה, זה עוד שאלה. דבר ברמה העקרונית. לימוד האמונה, הלימוד של הפנימיות של תורת ישראל, זה המפתח לכל הדברים כיום. בלי זה, שום דבר לא יעזור. שום דבר לא יעזור. העם ישראל לא ישוב בתשובה. באיומים, ועם ישראל ישוב בתשובה על ידי חזרה על סיסמאות מלפני 300-400 שנה, עם כל הנכונות של הסיסמאות האלה. שאתה אומר לאנשים, אנוכי השם אלוהיך, זה המשפט הכי גדול שיכול להיאמר במציאות, עשרת הדיברות, אבל זה לא אומר כלום לתרבות כיום, כי זה נשמע משפט לא מובן. היכולת לקחת המשפט הזה, להבין אותו לעומק ולתרגם אותו לשפה, שהתרבות היום תוכל להקל, זה הדבר, זה צורך השעה. וזה מה שיבנה את עם ישראל בכל התחומים. ולכן, הסתכלו במקור האחרון שם, במאמר דעת אלוהים, תראו, אומר הרב, זאת היא העבודה היותר קדושה של עבודת התורה בדורותינו אלה. זה העבודה הכי איכותית בלימוד התורה כיום. והמצוינים שבבני התורה, בפרט אותם אלה שמוצאים בנפשם כישרון ונטייה פנימית ללימודים מוסריים ופיוטיים ולמחשבות רוממות בחוכמות הגבוהות, החפץ הנערץ הזה, כן, הוא מדבר, המשפט הקודם, מדבר על זה שאדם מרגיש צורך ללמוד לימודי אמונה. אומר הרב קוק, החפץ הנערץ הזה, הרצון הזה, אסור לקופשו ולבטלו, כי אם להרחיבו ולהגדילו, ולקבוע עליו שיעורים רחבים ואגונים בדעת חוכמה וכישרון מדי יום ביומו. צריכים להיווסד בכל מקום בתי מדרש לאמונה. שוב, כל חלקי התורה הם כמובן יקרים, ההלכה, הגמרא, המשנה, המוסר, הכל, הכל נכון. אבל הדגש המרכזי כיום זה הלימודים הללו. שוב, איך עושים את זה ברמה מעשית, זה בעזרת השם נדבר בשבוע הבא. גם נעבור על רשימת ספרים וגם ניתן הדרכות עקרוניות, אבל, כאילו פרקטיות, אבל קודם כל צריך להפנים את הנקודה הזו. מי שלא יפתח, לא רק ביחס לאחרים, ביחס אל עצמו, לא יפתח את לימודי אמונה, לא ימצא את הזמן להיות קשור לבתי מדרש שעוסקים בנושא הזה, רוב הסיכויים שזה לא הולך. יש כמובן, כמו שמענו, יחידים שזה לא מושפעים וממשיכים להיות עם התלהבות רגשית בעבודת השם. רוב בני אדם, אנחנו רואים את זה כל הזמן לצערנו, אנשים, גם אנשים שגדלו בחינוך דתי, שהם לא נחשפים לתכנים האלה, לא מברים, לא מעמיקים, ונשארים רק במעטפת החיצונית של התורה, הם הולכים ודואחים. פשוט רואים את זה. כאילו, בן אדם שלא באמת למד מה זה תפילה לעומק. אז בתור ילד בגן הוא מתפלל, כי יש לו את ההתלהבות הילדותית. אחרי זה שהוא קצת יותר גדול, עדיין הוא נמצא עוד באנרציה של ההתלהבות, הוא גם רוצה דברים. אבל בגיל 40, 50, חלס, כמה פעמים אפשר לדקלם את אותם משפטים, שאתה לא מבין בדיוק מה הם אומרים? כמה פעמים אפשר להגיד מילים בארמית שאני לא, אפילו לא ברור מה התרגום שלהם? כמה פעמים התפללתי ושום דבר לא יצא? כן, בהבנה השטחית. ואז בן אדם הוא נשחק, נשחק. ועבודת השם הופכת להיות איזה סוג של נספח לחיים במקרה הטוב, ונטל על החיים במקרה הרע. כן, עוד פעם יום כיפור, עוד פעם ראש השנה, עוד פעם חנוכה. הבנו כבר את הקטע סופגניות, יופי, קצת נרות. טוב, אז יש פסטיגלים, זה לפעמים ככה יכול לתת איזשהו התלהבות, אוקיי. עכשיו יש פסטיגלים לדתיים, בכלל, זה נותן עוד תחושה שזה מגיע לפסח, מה עכשיו שוב נקות את הבית, בלגן שלם, מה מצות, מה להישען ולאכול מצה תוך 4 דקות, מה אני ילד, מה הסיפור, מה עומד מאחורי זה. זה תהליך דעיכה בלתי נמנע. ככל שאדם לומד את הדברים, זה בדיוק הפוך. כל שנה שעוברת הוא מתחדש יותר. מתמלא יותר בשמחה, הוא מבין את המהות של הדברים, הוא נחשף לעוד עומקים, מגיע לפסח, כולו מתמלא עכשיו עושר, הוא מבין שהניקיון של הבית זה ביטוי לניקיון נפשי שהוא אמור לעשות בתוכו, והחמץ זה לא רק משהו טכני, אלא החמץ זה ביטוי ליצר הרע, למה שתופח ומחמיץ, וצריך להתאר בו בצורות שונות, בלישה בבצק, והאפייה באש, שזה נמשל לתורה, והאכילת מצה זה לחם חירות, דק, מנופה מכל הצדדים הנלווים, שזה הלחם הנשמתי שנעשה בחיפזון. ושהוא מגיע לחג שבועות, הוא מבין מה המשמעות של הלילה הזה, שעושים תיקון ליל שבועות, מה הרעיון שעומד מאחורי, הנה עכשיו אנחנו מתקרבים חודש אלול, חודש התשובה. אדם לא רק מתמלא באיזה פחד כזה של מה יקרה איתי, שגם זה, אם אדם לא מטפח בלימודי אמונה, זה נשחק עם השנים. נכון? שהיינו ילדים, אז בגן ילדים היה חודש אלול, זה אוי ובוי, יש משפט. אדם בגיל 35, גיל 40, לא, מה קרה? שנה שעברה עבר, גם השנה יעבור, לא, מה יכול להיות? זה מחשבות שאפילו אדם מנסה להדחיק אותן, אבל הן נמצאות מאחורה. וחייבים להילחם בדבר הזה. חייבים להילחם בדבר הזה, כי בתרבות שקיימת היום, אי אפשר להחזיק מעמד אחרת. כמו שאמרתי, לפני 200-300 שנה היה אפשר. היה אפשר ליצור איזשהו אורח חיים כזה שאני לא לגמרי מבין, אבל אני ממשיך לקיים את הריטואל הדתי. כיום, אדם שלא מפתח לימוד האמונה, ברוב המקרים, התרבות היום תסחוף אותו. והוא ימצא את עצמו, ככל שהשנים עוברות, שחוק. והלימוד של התכנים הללו, של הספרים הללו, שקובעים בצורה מסודרת, כל אחד לפי היכולת שלו, הקישור לשיעורים, זה מה שאמור ליצור את הרעננות והדבקות והשמחה בעבודת השם. כן. בכל זאת התורה, אדם אומר, שמע, אני גדלתי באורח חיים דתי, אולי יש באמת אלוהים. זה, זה, נכון, שאלה טובה, אז שתי תשובות בדבר. א', ברוך השם, יש עוד חלק בעם ישראל שמרזיק באמונה רגשית גם בלי לברר. זה יפה. אבל זה חלק מעם ישראל. וזה חלק שעל מנת להרזיק באמונה רגשית הזו, הוא חייב להתבודד ולהתבדל ממערכות החיים הארציות, כי אם הוא ייפגש עם מערכות החיים הארציות, זה לא ירזיק מעמד. והם מבינים ש... בצדק מבחינתם, שצריך עכשיו ליצור פה איזו התכנסות פנים. אבל זה לא דרך שאפשר לנהל חברה שלמה. כן, בוודאי. מי שלומד בישיבה כל היום, מסכים איתך שאם הוא לומד כל החיים, גם אם הוא לא כך למד אמונה, עדיין הוא הלימוד גמרא מספיק להחיות אותו. אבל שהוא ירצה עכשיו ללכת ולעבוד 10 שעות ביום בהייטק, או להיות קצין בצבא, או להיות רואה חשבון, זה לבד לא יספיק. הוא צריך מזון רוחני יותר פנימי בשביל להחזיק מעמד במערכות האלה. כמובן, עם הדף היומי ועם הגמרא וכו'. דבר שני, אני אגיד לך סוד, שגם כיום בעולם התורה שמתעסקים אך ורק בלימוד גמרא, זה גם דועך והולך. זה קשה. מעט מאוד מצליחים כל היום לשבת וללמוד גמרא. מעט מאוד. זה לא בנוי לכולם. והרבה מאוד, למרות שהם נמצאים באופן פורמלי במסגרות הללו, זה נעשה בחצי אנרגיה במקרה הטוב. יש דברים כאלה גם, אין דברים כאלה גם. כי שוב, שמע, זה לא מעטים מסוגלים ללמוד 15 שעות ביום גמרא, ולהסתפק רק במזון הרוחני הזה. יש, ברוך השם, כאלה, תלמידי חכמים, גדולי עולם, אבל רוב הציבור זקוק לעוד מזונות רוחניים. בסדר? צריך מוסר, צריך אמונה, צריך מדרש, צריך אגדה. והחסידות בזמנו באה גם כאיזה קונטרה מסוימת לגישה הזו. ואני אומר גם היום, גם היום. בוודאי מי שנמצא, כמו שהרבה פעמים בציבור שלנו, שאנשים נמצאים ובצדק, נמצאים בתוך המערכות של החיים, זה בלתי ניתן לנהל חברה שלמה שכולם יהיו בחורי ישיבות. זה בלתי נמנע, זה גם לא מצרח. זה גם לא אמיתי, זאת אומרת, זה לא מה שצריך להיות. צריך להיות קבוצה של תלמידי חכמים, שכולם קשורים אליהם, אבל כל אחד מוצא את מקומו במערך החיים הכללי הארצי. שזה צריך בתי מדרש אמוניים מלאי עוצמה. שבן אדם מתחבר, כמובן כמה שהוא יכול, למהות של הדברים. לא רק לאיך, אלא למה. וזה מה שייתן לו עכשיו את הכוח להתחדש גם בגיל 50 בעבודת השם. מה? נשמע טוב, נכון? אין לכם משהו נגד זה. טוב, אז בזה סיימנו את החלק השני. בעזרת השם, שבוע הבא זה שיעור האחרון גם של הזמן. מה שנעשה, אני אחלק לכם דף עם רשימה של ספרי אמונה בסיסיים, וננסה גם להסביר בכמה מילים על כל ספר, מה עניינו, וגם לתת איזה שהם הדרכות, גם מבחינת חלוקת זמן. כמו שאמרנו, יש הבדל בין מי שלומד בישיבה כל היום לבין מי ש... לא נמצא במסגרת הזו, על מנת שכל אחד יוכל לפחות לקחת איזו הדרכה פרקטית לתחום הלימודי הזה. אז שווה לבוא. The next chapter of the לימודי אמונה בשבוע הבא, אל תלכו, היו עמנו. הסרטים האלה לא יוצאים לך מהראש, אתה מבין, שאתה עושה, אין, תרבות המערב לא יוצאת לך מה... טוב, נעצור כאן.